יש את עולם הקודש ויש את עולם החול, שניהם חשובים. צריך להגיע לחול מתוך הקודש, אבל צריך לא להזניח את עולם החול. שבוע שעבר דיברנו על התחום הראשון בענייני החול, שזה תחום מצוות יישוב ארץ ישראל. כשהסברתי שאני עוסק במיוחד בהתחלה בתחום הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל, כי שם זו מצווה ממש לעסוק בעולם החול. כלומר, לעסוק בחקלאות בארץ ישראל זאת מצווה. לא רק מצווה, אלא ראינו את החתם סופר, שזו מצווה שאי אפשר להיפטר ממנה. חייבים להיות יהודים שיעסקו בחקלאות בארץ ישראל. אחרת אנחנו לא מקיימים באמת את מצוות יישוב ארץ ישראל. אז זה דבר חשוב מאוד. וזה דבר של מצווה. והערכנו בעניין, וראינו כמה זה חשוב. ואם כן, היה אפשר לחשוב שיהודי שעוסק כל היום בעבודה חקלאית, הוא עובד את השם כל היום, ואין לו שום בעיות מבחינת הקדושה שהוא צריך להיות קשור איתה. אבל זאת בדיוק הטעות שחס וחלילה עלולים לטעות. יהודי שעוסק כל היום בחקלאות צריך לדעת שהוא עוסק במצווה, אבל הוא עוסק בעולם החול. וכל עוד שהוא לא יקשר את עצמו לקודש על ידי קביעת עתים לתורה, על ידי עיסוק בעולם הקודש בצורה מכוונת, הוא עלול מאוד להידרדר, ליפול, להגיע לתוצאות מאוד חמורות, כי הוא עוסק מבחינתו בעולם החול. אלה שנכנסו מתבקשים לקחת דף מקורות מאחורה כדי שתוכלו לעקוב אחרי השיעור. אז לכן התחלתי בדוגמה היא, שהיא דוגמה בולטת. יהודי עוסק במצווה. מצווה היא מצווה של הקדוש ברוך הוא. מצווה היא מצווה של התורה. מצווה שייכת לכאורה לעולם הקודש. אבל מבחינת הפרטים, מבחינת המעשים, מה שהיהודי הזה עושה, זה שהוא חורש וזורע, הוא עושה פעולות ששייכות לעולם החול, ולכן אם הוא יעשה רק את זה, הוא ימצא את עצמו שקוע, רחוק מאוד מהקדושה, רחוק מאוד מעבודת השם, עם כל הזכויות שיש לו במצווה הגדולה שהוא עושה, החיים שלו יגיעו למצבים מאוד קשים, ולכן הוא חייב לקבוע את הזמן לעסוק בקודש, בצורה מכוונת. התחלתי, כפי שאמרתי, בדבר שהוא בולט, דוגמה בולטת של דבר שהוא מצווה, ואף על פי כן לא מספיק לעסוק במצווה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיע לכלל, לעיקרון. העיקרון הזה מהווה שאלה יסודית. כל יהודי באופן פרטי, לא במובן החברתי, הלאומי דווקא, אלא באופן פרטי. מה הוא עושה? הוא בא ואומר, יש קודש, יש לימוד תורה. הלוואי שאני אלמד תורה כל היום. יש את עולם החול, צריך פרנסה, צריך לעסוק בכל מיני דברים מעשיים. מה הגישה שצריכה להיות ליהודי לעניין הזה? יש הרבה יהודים שחושבים, מגיעים לעולם התורה ואומרים, הנה תורה, תורה זה הדבר הכי טוב, הכי שלם, הכי גדול. אני רוצה כל היום לשבת ולמוד תורה. זה טוב, ודאי שזה טוב. זה במיוחד טוב ונצרח בהתחלת הדרך. כשאנחנו מדברים בדוגמה של מכון מאיר, וזה לא רק מכון מאיר, כי גם יהודי שגדל במה שנקרא היום בית דתי והגיע לגיל 18, בדרך כלל אין לו מספיק דברי תורה, הכשרה תורנית כדי לצאת לחיים. יהודי כזה תמיד חייב לקחת תקופה רצינית, שנה, שנתיים, שלוש, כמה, כל אחד לפי המציאות האישית שלו, לפעמים יותר. ולשבת וללמוד תורה בצורה מרוכזת כדי להכשיר את עצמו לצאת החוצה לחיים. אחרת דברים בסיסיים בלימוד תורה הוא לא יודע. יש יהודים שגדלו, כפי שאמרתי, בבית דתי, ויש הלכות יסודיות שהם לא יודעים. גם אם הם יודעים את ההלכות, הם לא יודעים את נושא האמונה, שהם מצווה והם חובה. אדם חייב לעבוד את השם לא רק במעשיו, אלא גם בשכלו, בהבנתו. חייב להיות עם דעות הנכונות, עם הדעות הנכונות. יהודי צריך להתפלל כל יום, השאלה אם הוא יודע את משמעות התפילה. אם האדם לא ישקיע בתקופה מרוכזת שהוא כל היום בלימוד תורה, איך הוא יגיע לדברים האלה? אי אפשר לעשות את זה כלאחר יד. לימוד תורה זה לא מקצוע כזה שהוא פחות מכל מקצוע באוניברסיטה שמהצד ככה מצליחים להגיע. הדבר הוא יותר קשה מלימודים באוניברסיטה, והאדם צריך ריכוז בתוך אווירה של בית מדרש ולגדול בתוך התורה. כן.
סליחה, העניין של חקלאות בארץ ישראל, גם אולי זה בקשר לעניין שכתוב בפרקי אבות, שכל תורה שאין בו מלאכה סופה ו...
כן, אנחנו נגיע לציטוט הזה עוד מעט. תודה רבה. בסדר. אז קודם כל אנחנו אומרים שיש מציאות שיהודי יושב ולומד תורה כל היום, לא בגלל שזה המצב שצריך לעשות אותו כל החיים, אלא כרגע הוא מכשיר את עצמו לחיים. כמו שיש מצב שאדם הולך להיות רופא, ובמשך שנים קודם כל הוא לומד, הוא נמצא באוניברסיטה, נמצא בפקולטה, אומר, מה אתה עוזר? אתה לא מעביר כסף, כל הזמן אתה יושב, דוגר על ספרים, שומע הרצאות, מה אתה מועיל לחברה ולחיים? אז כל אחד מבין שזה הטענה היא לא נכונה, כי הוא צריך קודם כל להכשיר את עצמו, ואז הוא יצא בתור רופא, הוא יעזור כל הזמן לאנשים. כל יהודי חייב להכשיר את עצמו בדברי תורה, קודם כל בצורה בסיסית, וזאת הכשרה לא של חודש, ולא שכן, יש היום מכינות, בסדר, מתקרבים לשנה של לימודים, זה כבר תקופה יותר רצינית. בדרך כלל הרבה מאוד מהאנשים הרציניים מרגישים שהם צריכים יותר זמן. אז קודם כל יש מציאות שיהודי לומד תורה כל היום בתור הכשרה לבניית החיים בצורה נורמלית כיהודי. ואסור לבטר על זה. זה דבר ראשון. תודה רבה למי שהביא את התי. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, מעבר לזה, נשארת לנו בכל זאת שאלה. מה המטרה? כן. יהודי ישב ולמד, וברוך השם טוב לו בבית המדרש. נעים לו. הוא נמצא באווירה של כולה תורה, והוא אומר, זאת המטרה שלי בחיים, אני רוצה ללמוד תורה כל היום. מעכשיו עד 120 בעזרת השם. איך אני אתפנס? טוב, נראה, יש כל מיני פטנטים, אולי... יש לו איזשהו מקור פרנסה, אולי הוא קצת טיפה פה ושם יעבוד משהו. יש שני סימנים בשולחן ערוך שלצערנו לא כל כך ידועים. השולחן ערוך בחלק שלו שנוגע לכל אדם מישראל, חלק אור החיים, שמתחיל מקימה בבוקר וממשיך בהלכות תפילה והלכות ברכות, אחר כך הלכות חגים. השולחן ערוך הוא מאוד מסודר. כן? רבי יוסף קארו אסף פה את ההלכות שאדם מישראל צריך. אחרי שהוא מסיים את ההלכות של תפילת שחרית, הוא מוסיף חלק של הלכות בית הכנסת. זה פשוט סמוך. יהודי נמצא בבית הכנסת, אז תדע מה ההלכות של בית הכנסת. יש הלכות יותר כלליות לגבי בניין בית הכנסת, אבל הוא מסיים את הלכות בית הכנסת. הנושא הגדול הבא הוא ברכות. מתחיל, בן אדם בא לאכול, אז מה הברכות שהוא צריך לברך? אבל בין הלכות בית הכנסת, כלומר סוף הלכות התפילה, הלכות שחרית, לבין הלכות ברכות, יש שני סימנים שנמצאים שם וצריך למצוא אותם. וצריך, מה זה צריך? מאוד חשוב למצוא אותם. אני צילמתי לכם פה בדף את שני הסימנים האלה, מתוך שולחן ערוך אור החיים, סימן קנ"ה וסימן קנ"ו, סימן קנ"ה כולו, ותחילת סימן קנ"ו, שתראו מה קורה. השולחן ערוך מניח, יהודי הגיע, קם בבוקר, הניח תפילין, התפלל תפילת שחרית, כל מה שצריך, וזהו, סיים תפילת שחרית. כותב השולחן ערוך, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש. ויקבע עת ללמוד. כלומר, כל יהודי חייב בבוקר, אחרי התפילה, ללמוד תורה. כן? יש עדיפות ללימוד בבית המדרש, והיום דבר שבדרך כלל היום, ברוך השם, כמעט בהרבה בתי כנסת גם לומדים. אבל היה, שולחן ערוך מדבר על מצב, שיש בית כנסת שהוא מיוחד לתפילה, ויש בית מדרש שהוא מיוחד ללימוד, שילך ללמוד בבית המדרש. יקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור להעביר הרבה. ניגש אליו החבר שלו אחרי התפילה, אומר, תשמע איזה עסקה יש לי בשבילך, אבל צריך עכשיו לרוץ, מיד. אחרת זה יברח. לא. לי יש לימוד קבוע בבוקר, ככה יהודי צריך להגיד, אני לא מבטל את הלימוד. אין דבר כזה. טוב, יש מצבים של עונש, שפתאום חס וחלילה בן אדם חולה, פתאום הוא הולך, אומרים לו, לא אומרים לו, יש עסקה, אומרים לו, שמע, גנב, פרץ לעסק שלך, רוץ מהר, יש שריפה. טוב, זה משהו אחר. כל ההלכות האלה מפורטות בשולחן ערוך פה, לא באתי ללמד עכשיו את הסימן הזה, רק להראות לכם את המסגרת. הרמה מוסיף הערה מאוד חריפה פה. מוסיף הרמה, הגה, ואף מי שאינו יודע ללמוד. אני אלך לבית המדרש, אני לא יודע כלום. ילך לבית המדרש, ושכר הליכה בידו, או יקבע לו מקום וילמד מעט במה שיודע. ויחשוב בענייניו, וייכנס בליבו יראת שמיים. זה סדר היום של יהודי. עכשיו הוא ממשיך בסדר היום. קודם שילך לבית המדרש, יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שיגיל בו. מעניין, רואים שיש דברים שההלכה אומרת שהמציאות המודרנית שלנו היא לא בריאה. אנשים היום רגילים שבבוקר לא אוכלים ארוחה, אלא שותים כוס קפה, הרבה אנשים אומרים לי, אני לא צריך משהו אחר, אני לא רגיל לזה. אנשים מתרגלים ככה, בבוקר לא אוכלים, שותים כוס קפה, בצהריים אוכלים. זה המקור של השולחן ערוך פה מהגמרא, שהדבר הכי בריא זה לאכול לחם בבוקר. איתו ידיים, לאכול לחם, לעשות ארוחת בוקר. אבל זה בדרך אגב. וזה הוא מסיים סימן קנ"ה. אחר כך מתחיל השולחן ערוך סימן קנ"ו וכותב אחר כך. מה זה אחר כך? כמובן, אחרי שהתפללת ולמדת, וכמובן מצד הבריאות אכלת מה שנקרא פה פת שחרית, ארוחת בוקר. אגב, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מאוד מקפיד על זה. היה בא אליו תלמיד, הוא היה נשאר אחרי תפילת שחרית, היה נשאר בישיבה ומקבל תלמידים. הרבה פעמים היה ניגש אליו תלמיד ומבקש לדבר איתו, אכלת כבר? לא, כן, זה היה ישר אחרי שחרית. לך לאכול, אני מחכה לך. להדגיש לתלמידים גם את העניין הזה של הבריאות. אבל אחר כך, יש לו תפילה, לימוד, ארוחת בוקר, ילך לעסקיו. מה, זה הלכה שילך לעסקיו? אמרתי, יהודי אומר, אני רוצה ללמוד תורה כל היום. מה זה ילך לעסקים? לא רוצה עסקים. אומר השולחן ערוך, כן. כאן הוא מצטט את המשנה בפרקי אבות, שיהודי פה התחיל לצטט לי קודם. דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. תוספת הסבר, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. פוסק כאן השולחן ערוך להלכה, הדרכה של חז"ל, שבאופן עקרוני לא בריא שיהודי ינסה ללמוד כל היום. אנו לא מדובר על השנים הראשונות. השנים הראשונות ודאי זה בריא לשבת יום שלם במשך תקופה רצינית, אפילו כמה שנים, ושיהודי יכין את עצמו לחיים בצורה כזאת. יש עוד יוצא מן הכלל שאנחנו נראה אותו עוד מעט. אבל באופן קבוע בפסק השולחן ערוך, אם יהודי לא מפנס את עצמו, את משפחתו, הוא מכניס את עצמו למצב של לחץ, שבסוף, לא רק שהוא לא יאביח, הוא יגיד אני לומד תורה כל היום, ואני מאביח ואני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא רק יפסיד מזה. ומכל מקום, אבל, לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא ארעי ותורתו קבע, ואז, מבטיח לו השולחן ערוך, זה וזה יתקיים בידו. כלומר, זה עניין של חשיבות, של סדרי חשיבות, של סדרי עדיפות. היום, להרבה יהודים דווקא קל להבין את זה שצריך ללכת לעבוד. ומה? בן אדם אחראי על פרנסתו, הוא צריך, נכון, יפה, יש גם אחריות. אחריות כלפי המשפחה. אדם לא יכול להגיד, יגיע הכסף, מה עם אשתו, מה עם הילדים? מצד שני, אנשים לוקחים את האחריות הזאת בצורה מוגזמת. בא בן אדם, מחפש עבודה, היום זה מצוי מאוד בתחום ההייטק, אומרים לו, שמע, יש לך משרה, אתה צריך לעבוד מ-8 בבוקר עד 8 בלילה. הוא גומר לעבוד, עד שהוא מגיע הביתה, עד שהוא אוכל משהו, עד שהוא רואה את המשפחה. איפה יש לו זמן ללמוד? אין לו זמן ללמוד. בקושי הוא הספיק להתפלל שחרית בבוקר. אבל זמן ללמוד אין לו. מה קרה עם השולחן ערוך שיעשה מלאכתו הרי, המלאכה היא פחות חשובה מהתורה. נכון, הוא צריך לפרנס. היה לנו תלמיד פה במכון מאיר, שחיפש עבודה, לקח לו שנה נדמה לי, למצוא עבודה, שהסכימו לתת לו עבודה בהייטק חצי משרה. בחצי משרה הזה הוא התפרנס בלי בעיות. לא צריך לקנות, לא יודע מה, שטיחים מקיר אל קיר לדיבה. אפשר להתפנס בצורה טובה הרבה פעמים, בהרבה פחות ממה שכל מיני אנשים עובדים, ואז יש זמן למשפחה. העבודות האלה בהייטק הרבה פעמים הורסות גם את האווירה המשפחתית. אגב, זה לא רק בהייטק, כן? לקחתי את ההייטק כי זו דוגמה ידועה ומפורסמת, אבל זה קורה היום גם בהרבה מאוד מקומות. והעיקר, העיקר, מה העיקר בחיים? מה כותב פה השולחן ערוך? לימוד תורה. אני לא הבאתי לכם את המשנה ברורה, כפי שאמרתי, המשנה ברורה מרחיב מאוד על הסימן הקודם. בסימן הקודם, על קביעת עתים לתורה, המשנה ברורה מתבטא שעל ככה, בדרך אגב, רק מזכיר שיש יהודים בעלי בתים, מה זה בעלי בתים? יהודים עובדים, מפרנסים את המשפחות, שהם לומדים רק 3 שעות ביום. רק. כלומר, מציאות, מה?
אם פה עובד זה בסדר, אם פה עובד כל יום זה בסדר, ולימוד זה 3 שעות כל יום.
לא הבנתי. אם מישהו עובד, והוא עובד ומפרנס את המשפחה, והוא מסדר את החיים שלו כך שהוא עובד, לומד 3 שעות ביום, זאת מציאות נורמלית. כן? אני קודם דיברתי אתכם רק על ככה שיעור בבוקר אחרי התפילה. עכשיו אני קצת מרחיב את העניין. למה עכשיו אני מרחיב את העניין? כי המינימום הוא ללמוד תורה כל יום. כמו שדיברנו קודם. אבל השולחן ערוך אומר לנו כאן גם סדר מסוים, סדר עדיפויות. אם תורתו היא קבע, תורתו היא הקביעות, היא העיקר, היא מרכז החיים, ומלאכתו היא מספר 2 בסדר עדיפויות, חשוב, גם מספר 2 הוא חשוב מאוד. אז יש לנו מציאות שזה וזה יתקיים בידו. אז האדם יוכל להחזיק מעמד, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, והוא יצליח. אם חס וחלילה יהודי עשה הפוך, הוא לא יודע מה ייפול עליו. לא מהכיוון הזה ולא מכיוון אחר. אז לכן, באמת צריך להשתדל, להיות במצב שאדם לומד כמה שיותר. האם הדבר הזה הוא קל? לא, לא תמיד הוא קל. יש בן אדם צעיר, יש לו משפחה גדולה, הוא לא עובד בהייטק, הוא עובד באיזה מקצוע שהמשכורות הרבה יותר נמוכות. אם הוא לא עובד שעות נוספות, זהו, לא תהיה פנסה למשפחה. אז הוא צריך לקבוע לימוד לפחות מינימלי, ללמוד גם בשבתות, אבל הוא לא מצליח ללמוד 3 שעות ביום. עדיין, התורה בשבילו היא העיקר, אבל הוא מבלב, רוב היום בעבודה. נכון? זה קורה. אבל זה לא צריכה להיות מטרה שהדברים יהיו כך. המטרה צריכה להיות שבן אדם יחיה חיים מאוזנים בין הקודש לבין החול, בין הרוחניות לבין הדאגה לחומריות. טוב, שלב ראשון. עכשיו יהיו פה כמה שאלות, אז בואו נענה לשאלות. כן.
שאלה קטנה. מה זה נורמלי לפי מה שכותב השולחן ערוך? יש קביעות. קביעות קבוע כל יום, רבע שעה. 20 דקות, או 3 שעות.
כן, לכן הוספתי את המשנה ברורה. אתה שואל מה זה נורמלי. אז אנחנו חיים לא רק מהשולחן ערוך לבד, אלא יש על השולחן ערוך מפרשים שמסבירים לנו. ולכן אנחנו צריכים להבין מה באמת התכוון השולחן ערוך. כי אחרת יבוא יהודי אחר ויגיד, למה רבע שעה? אני בדקה אחת אמרתי פסוק, וזהו, למדתי תורה אחרי התפילה.
אז מה המידה?
נכון.
שלוש שעות?
שוב, הזכרתי שהמשנה ברורה אומר, מי שקובע רק 3 שעות, הוא רואה את זה בתור דבר בסדר, רגיל. רק. המציאות היא כזאת, יהודי צריך שהתורה תחיה אותו. יהודי צריך שהתורה תהיה מרכז החיים שלו. זה, התחלתי בשיעור, קל וחומר ממה שאמרתי שבוע שעבר. שבוע שעבר דיברתי על יהודי שעוסק בחקלאות בארץ ישראל, הוא עוסק כל היום במצווה. אם הוא לא יקשר את עצמו לעולם הרוחני, לעולם התורה, באופן קבוע, באופן רציני, הוא ייפול. אם יהודי עוסק לא בחקלאות, יהודי עוסק במסחר, בכל עבודה שהיא. לא משנה, עבודה כשרה, טובה. אנחנו נראה אחר כך כמה שחשוב לעבוד. אבל הוא לא בונה באופן קבוע את העולם הרוחני שלו, הוא ייפול. לבנות את העולם הרוחני אי אפשר ברבע שעה ביום. לבנות את העולם הרוחני, פירוש הדבר שיהודי כל הזמן בלימוד תורה מזכיר לעצמו מהם הערכים האמיתיים, מהם הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם ורוצה ממנו, איך מתקנים את המידות, איך עובדים את השם. גם צריך ללמוד קצת הלכות כדי להזכיר, לא תמיד יהודי זוכר את כל ההלכות שהוא צריך בעל פה. המשנה ברורה כותב על זה. הוא אומר, יהודי, למה הוא מזכיר את הביטוי הזה רק 3 שעות ביום? הוא אומר, יהודי שלומד רק 3 שעות ביום, שלא ייקח את כל הזמן ללימוד גמרא. זה גם לימוד גמרא. לימוד גמרא תמיד נחשב הלימוד העיקרי. אבל אם יהודי לומד רק גמרא, והוא לא לומד הלכה, והוא לא לומד מוסר, והוא לא לומד אמונה, אז איך הוא בונה את החיים שלו? הרבה דברים נמצאים בגמרא, אבל לא תמיד רואים אותם. לכן צריך את הדבר הזה לעשות באופן קבוע. כי אם אדם לא עושה את זה באופן קבוע, הוא נשחק. זה כותב ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, במאמר שלישי, בהתחלת המאמר, מדבר על אדם שהוא חסיד, הוא יותר, הוא צדיק גדול, שעובד את השם כל הזמן. כותב רבנו יהודה הלוי בכוזרי, גם יהודי כזה נשחק. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו מצב כזה שמתפללים כל יום, 3 תפילות ביום, שיש שבת, יש כל מיני זמנים, כי כל אדם שחי חיים רגילים נשחק. מבחינת עבודת השם, מבחינת הרמה הרוחנית שלו, והוא כל הזמן צריך לחדש את עצמו. אז הצדיק הזה מחדש את עצמו בתפילה, מחדש את עצמו בשבת, כל הזמן יש לו דברים שהוא יכול לחזור על עצמו מבחינה רוחנית.
מה זאת אומרת לחדש את עצמו? זאת אומרת שצריך ללמוד משהו חדש?
לא, לחדש את עצמו זה לא ללמוד משהו חדש, זה להביא, להוציא את הראש שלו מעולם החומר, מעולם ששואל כמה הרווחת ומה הצלחת והיית יותר מהשני או פחות מהשני, ולהכניס את עצמו לעולם ששואל, כמו שכתוב בפסוק, מה השם אלוקיך דורש ממך? לחשוב כך, זה לחדש את עצמו. כן, אתה מחכה בסבלנות, תודה.
האם לעסוק בתורה, זה נקרא גם מי שמלמד, מי
שסופר, אתה שואל שאלה שהיא כוללת כמה דברים שונים. מה זה נקרא לעסוק בתורה? לעסוק בתורה זה לעסוק בעולם של לימוד, לימוד רוחני. אפילו יהודי שעוסק במלאכת הקודש, והזכרתי כמה פעמים את זה לגבי חקלאות, אבל גם, אתה מדבר על יהודי שהוא סופר סתם. נפלא. זה דבר נפלא, יפה מאוד, יהודי כל הזמן עוזר ליהודים אחרים לקיים מצוות. אבל הוא לא לומד תורה. כמובן, הוא חייב ללמוד תורה. הוא ילמד תורה. אם הוא יהודי רציני, הוא ילמד תורה. ומלבד זה, הוא יתפרנס. יהודי, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. תאר לעצמך יהודי שעושה את אחת המצוות הכי גדולות שיש בעם ישראל. הוא מלמד ילדים. מלמד ילדים דברי תורה. זה יפה מאוד. אתה יודע כמה שחיקה יש בעבודת ההוראה? שבזה שחיקה עצומה. אם לא יהיה לו זמן גם ללמוד לעצמו, אז הוא יגיש את זה. אבל פי שהוא עוסק בדברי תורה ממש, והוא יכול לקבל גם מדברי התורה שהוא לומד, מלמד את הילדים. גם מי שמלמד צריך ללמוד, בוודאי. לא, במובן הזה זה לא נקרא מלאכה במובן של חול. וזה נגיע עוד רגע. עוד רגע. בסדר? טוב. אז קודם כל, עד כאן מובן, אנחנו עכשיו הגדרנו הגדרה יסודית. יהודי איננו צריך לשבת כל היום בבית המדרש. יהודים רוצים, אמרנו, ללמוד תורה תמיד, כל הזמן, לא להפסיק, לא לצאת החוצה. יש הרבה יהודים כאלה. אומרים ליהודי, שולחן ערוך אומר, פוסק הלכה, אתה צריך ללכת לעבוד. לפרנס. אתה צריך ללמוד תורה. תעשה את התורה עיקר, והפרנסה היא פחות חשובה. אבל, אתה צריך לפרנס את המשפחה, יש לך אחריות. האם זה תמיד נכון? מה קורה עם אדם שהוא בא ואומר, תראו, אני לומד לא שנה, שנתיים, אני למדתי הרבה שנים, ועוד מעט, עוד כמה שנים אני אצא ללמד אחרים, בינתיים אני רוצה לשבת ללמוד כל היום. אז זה מאיר פה, המשנה ברורה, בביאור הלכה, צילמתי לכם את הביאור הלכה. מה שכתוב, מביא הביאור הלכה, על מה שכתוב שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, הם רואים מתחת לזה, בצד שמאל, את הביאור הלכה, כתבו הספרים, שזהו נאמר לכלל העולם, כלומר לרוב האנשים, לציבור הרחב, שאין כולם יכולים לעלות למדרגה ומה זו להיות עסקם רק בתורה לבדה. אבל אנשים יחידים, יוכל להימצא בכל עת באופן זה. וזהו שאמרו במסכת ברכות, אף למד בב עמוד ב', הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידן, רצונו לומר דווקא הרבה. כלומר, אם יש אנשים מיוחדים, צדיקים יוצאים מן הכלל, שהם יכולים להשקיע את הזמן בלימוד תורה כל היום, יש מציאות כזאת. כן? זה שייך לאיזון. יבוא יהודי ויגיד, מה הבטלן הזה עושה? הרי כתוב בשולחן ערוך צריך לעבוד. מה הוא יושב לו בבית המדרש? עכשיו צריך לשקול. אם מדובר ביהודי פשוט, שהוא לא גדול בתורה, הוא לא בן אדם מיוחד, אבל נורא מתחשק לו לשבת בבית המדרש. אומרים לו, אנחנו מצטערים, אנחנו שמחים שמתחשק לך לשבת בבית המדרש, אבל יש לך אחריות לעבוד. אבל באמת אומרים כך, כן. באמת אומרים כך, ואנחנו אומרים את זה פה לתלמידים במכון מאיר כל הזמן. שהרבה הרבה תלמידים במכון מאיר, שברוך השם, אחרי שהם הגיעו לעולם התורה, רוצים להישאר בו עד סוף ימיהם, ואנחנו באים אליהם אחרי שהם כמה שנים במכון, ובנו ככה את הקומות היסודיות, אנחנו אומרים, תשמע חביבי, אנחנו מאוד אוהבים אותך, ואנחנו שמחים שאתה אוהב להיות בבית המדרש, אבל אתה עוד מעט מתחתן. יש לך אחריות כלפי משפחה, ואתה צריך לפרנס את המשפחה, לך תמצא מקצוע. וזה פעם אחרי פעם, אנחנו אומרים את זה הרבה מאוד במכון מאיר. אבל, יש כמה תלמידים במכון מאיר, שאנחנו רואים אחרי כמה שנים, שהתלמיד הזה, ברוך השם, מצליח בדברי תורה, במידה כזאת, שהוא יכול להיות רב, ועם ישראל, עם ישראל גם צריך רבנים. אז אומרים לו, תשמע, אתה תלך ותלמד בישיבה. אז הוא שואל, מה עם הפרנסה? אז הנה, מה אומר כאן הביאור הלכה, משנה ברורה בהמשך, והקדוש ברוך הוא ודאי ימציא להם פרנסתם. כן? ובסוף, ובפרט, אם כבר נמצאו אנשים שרוצים להספיק לו צרכה, ויש היום כוללים, ואנשים נדבנים שמאוד אוהבים לתמוך בלומדי תורה, שירבו עוד יותר אנשים כאלה. אז נכון, יש גם מציאות כזאת. למה? מה אנחנו מרוויחים מזה שיהודי יושב כל היום ולומד? קודם כל, לא צריך לשאול מה מרוויחים. לימוד תורה זה מצווה גדולה, ואם האדם צדיק וזה מתאים לו, אבל שוב, רק אם זה מתאים לו. ויש רק בודדים שזה מתאים להם, ואדם לא יכול להגיד, אני אחד מהיחידים, אני צדיק. צריך להתייעץ עם הרבנים שלו, אם זה באמת מתאים לו או לא מתאים לו. וצריך לדעת שרובם, זה לא מתאים להם. אבל רגע, אבל יש אנשים שזה מתאים להם. אבל עם ישראל גם מרוויח מזה הרבה מאוד. למה? חוץ מעצם הדבר שיש יהודי שלומד תורה בצורה כזאת בעם ישראל. יש כאן, הבאתי לכם כאן חלק קצר ממאמר של הרב קוק זצ"ל, שהוא מדבר על מצוות לימוד תורה. כותב, זה המקור הבא פה בדף, כותב הרב קוק זצ"ל, וכאשר חובת תלמודה של תורה הקבוע, הלא הוא נלמד מבשיננתם, שיננתם לבניך, כתוב בפסוק, לומדים מזה חז"ל, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם, מה זה נקרא מחודדים? שאם ישאלך אדם דבר, שלא תגמגם. ותאמר לו, תוכל מיד להגיד לו, לענות לו. כן, הוא מביא לזה את המקורות, שמזה באה חובת השקידה בתורה ללמוד תמיד, יום ולילה לפי כוחו. ממשיך ומסביר הרב קוק, שמובן דבר זה יכול להתקיים רק על ידי תלמידי חכמים, העוסקים בתורה בקביעות, שהם שמים לילות כימים בעסק התורה. מה שאין כן, במעמד התורה אצל האנשים שהם עסוקים בדרך ארץ, בפרנסה, שהם נתבעים בעיקר על קביעות עיתים לתורה. מה אומר הרב קוק זצ"ל, יש פה שתי צורות של קיום מצוות לימוד תורה. לימוד תורה זה מצווה. יש חשיבות בעם ישראל שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו רבנים. אנחנו רוצים שהרבנים והמחנכים התורניים יהיו ברמה הכי גבוהה. אומרים חז"ל, מחנך כזה יש עליו אחריות, ואם אליו בשאלה, הוא לא, מה, עכשיו הוא יחפש את התשובה ויגיד, ועד אז הבן אדם יתעייף, ילך לו. לפעמים אין ברירה, מחפשים תשובה, אבל באופן עקרוני הוא צריך להיות מוכן. איך הוא יהיה מוכן? על ידי זה שהוא כל הזמן לומד. הוא גם מלמד, אבל כל הזמן הפנוי שלו, לא רק כל הזמן הפנוי שלו. כן, אומר הרב קוק, דבר ידוע, תלמידי חכמים שמים לילות כימים. כן, הם גומרים את ההוראה, הולכים הביתה, ובמקום ללכת לישון הם יושבים ולומדים תורה. זה תפקידם של תלמידי חכמים. ת, תלמידי חכמים באמת צריכים ללמוד כמה שאפשר בלי הפסק, אבל זה לא אומר שאדם שהוא לא תלמיד חכם, שזה לא תפקידו, שזה לא המקצוע שלו, חייב באותה חובה. אנשים, כפי שאומר הרב קוק, שהם עסוקים בדרך ארץ, כלומר שהם מקיימים את ההלכה בשולחן ערוך, שתורה יחד עם מלאכה, עם פרנסה, אז יהודי כזה, מה תובעים ממנו בשמיים מצד מצוות לימוד תורה? תובעים ממנו לקבוע עתים לתורה, כמו שראינו בסימן הראשון, בסימן קנ"ה בשולחן ערוך, שהוא צריך כל יום ללמוד, הוא צריך שהלימוד שלו יהיה קבוע, יהיה דבר מרכזי בחיים שלו, שהוא לא יבטל אותו, לא ימצא פה סיבה, זה לפעם לא הלך לי, ויום אחר זה לא יסתדר לי. הוא צריך לקבוע עתים לתורה. הוא לא צריך ללמוד תורה כל היום. אז יש לנו שני סוגים של קיום מצוות לימוד תורה בעם ישראל. ושני הדברים האלה, כל אחד יש בו את החשיבות שלו. כל תפקיד הוא חשוב. כל תפקיד יש לו ערך. וכל תפקיד צריך למלא בצורה טובה. ולא להגיד, ההוא ככה וההוא ככה, ולהאשים אחד את השני. כל אחד צריך למלא את התפקיד שלו בצורה מרבית.
איך לקבוע עצים לתורה?
מה?
איך לקבוע עצים לתורה?
למדנו בשולחן ערוך, בסימן קנ"ה. זה היה בהתחלת השיעור. לא יודע. טוב, עוד שאלות עד כאן? כן. כן, עוד רגע נראה את זה. יש פה דבר מעניין, מה שעל היהודי. תארו לעצמכם שיש יהודי שהוא לא אומר, אני נורא מצטער, אני לא קישוני בדברי תורה, אני לא יכול להיות תלמיד חכם, אבל אני יכול לשבת כל היום לקרוא תהילים. מה תהיה עם הפרנסה? הוא אומר, שמע, אבא שלי ישאיר לי ירושה כזאת שעוד ישאר לבנים שלי ולנכדים שלי, אני לא צריך להזיז אצבע, יש לי כסף וזה, אני אקרא תהילים כל היום. שואל פה, האם אומרים ליהודי הזה, לך לאנג'ל ותעבוד? ועניתי כן. למה? עכשיו תראו דבר מעניין, תבינו, עד עכשיו דיברנו על המלאכה בתור תפקיד, אבל המלאכה היא גם ערך. יש בה חשיבות. עכשיו תראו מה אומר כאן הרב קוק זצ"ל, ואנחנו נלמד יחד עם זה דברי חז"ל שהרב מתבסס עליהם. תראו פה את המקור פה בתחתית הדף. כותב הרב קוק זצ"ל בספר אורות: דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, זה צדיק, כן? כל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. כלומר, כשצדיק אוכל, הוא מתקן את העולם. כשצדיק מתקן את האופניים, הוא לא סתם מתקן את האופניים, כי הוא רוצה להגיע לאיזה מקום. או את המכונית, כן, סתם אמרתי אופניים. הוא רוצה לתקן תיקון בעולם. יש בין התפקידים שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם, תפקיד של תיקון העולם. וזאת היא אהבת המלאכה שכל כך סגבה מעלתה, יש מעלה גדולה לאהבת המלאכה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. עוד רגע אני אסביר לכם איפה הרב קוק לקח את הביטוי הזה. ומעטה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה, כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה, מן שליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. כלומר, פה היה בלגן. כן, יש פה משהו, התקלקל, נשבר, או סתם. מגרש ריק, צומחים בו קוצים, ואף אחד לא משתמש בו, ואין בו תועלת. העולם פה לא מתוקן. יבוא יהודי, ייקח את המגרש, יעקור את הקוצים, עבודה קשה, כן? יתקן את האדמה, ישתול, מה שישתול. אם יש צורך בפרחים, אם יש צורך בפירות וירקות, אולי צריך לעשות שם איזה גן משחקים לילדים. הוא מוציא חלק מן העולם מהתוהו לתיקון. זה מלאכה. אבל יש עוד סוג מלאכה. אבל קוק שוב מאזן אותנו. אמנם הנעלה מכל היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. מה הם החיים הפנימיים של המציאות? החיים הרוחניים. יבוא מישהו ויגיד, הנה, זה עושה מלאכה, זה עושה מלאכה, והרב הזה הוא סתם בטלן, הוא לא עושה כלום. לא נכון. הרבנים מתקנים את העולם הרוחני. הם מתקנים את העולם מבחינה פנימית. זה גם הוצאת העולם מיתו לתיקון. ודאי, זה תיקון גדול מאוד. אז יש תיקון מעשי, יש תיקון רוחני. רוב העולם עוסקים, כן, בחלק גדול מהיום, בתיקון המעשי, ויש תלמידי חכמים שיושבים כל היום על התורה, שהם עוסקים בתיקון הפנימי, בתיקון הרוחני. כן? להכשיר את החיים הפנימיים של המציאות, להוציאה מידי גלמותם ולתקנם בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה. טוב, בסדר? אז זה חשוב, וזה חשוב. ודאי שהתוכן הרוחני, מי שמסוגל לתקן אותו, יש לו זכות גדולה. אבל רוב היהודים, כפי שראינו בשולחן ערוך ובביאור הלכה, רוב היהודים צריכים גם לעשות את התיקון המעשי. כן, בבן?
אם אנחנו רואים פה שהנעלה מכל בבית ההצלה הקטעים של הכשרת החיים הפנימיים, גם לרוחנים, אז למה אני באמת, אם אדם בא ואומר, אני מוכן, יש לי אפשרות, יש לי כסף, יש לי הכל, אני יכול ללמוד יום שלי בבית מדרש, ונגיד שהוא לא כן בקורות תהילים, זה נשמע כאילו פשוט, אבל נגיד שהוא, כן, אם מה זה דף היומי ויעמיק בו לכל אורך היום, ויש לו מה להעמיק בזה, לבריאות, אז למה עדיין להגיד בכל זאת, לך לעבוד שעה ביום, כי הרי...
כן, תאר לעצמך, אני אענה לך. אתה שואל, למה התיקון, אם התיקון הרוחני עדיף, למה אנחנו לא תמיד נפנה יהודי לתיקון הרוחני? תאר לעצמך שיש שני אנשים. אמרנו שיש מגרש ריק, כן? אחד מהם מסוגל לקחת את המגרש הזה ולהפוך אותו לגן פורח. השני כל יום ייקח מעדר ויוריד קצת קוצים, יעשה קצת יותר נעים, אבל הוא לא באמת יודע לתקן את המגרש. אתה מבין שהראשון באמת עושה תיקון. השני, טוב, שמע, אם אין לנו עבודה בו, ניתן לו להתעסק בזה, שהוא לא ישתעמם, אבל הוא לא באמת עושה עבודה תיקון. עדיף לחפש לו עבודה אחרת, שהוא כן יודע, ששם הוא יתקן. הקדוש ברוך הוא בנה את הנשמות, כך שכל אדם יש לו דברים שהוא מסוגל לתקן. קודם כל הוא מסוגל לתקן את עצמו. לכן אמרתי שכל יהודי צריך לשבת ללמוד תורה בהתחלה, תקופה מרוכזת, כדי לתקן את עצמו. כל יהודי צריך ללמוד תורה כל יום, אין ספק. צריך לעשות מצוות, זה גם תיקון רוחני. אבל כשאנחנו מדברים על מקצוע בחיים, על תפקיד, מה היהודי הזה עושה בהרבה שעות ביום, אם הוא מסוגל לעשות תיקון בעולם המעשי, שהוא תיקון אמיתי, ובעולם הרוחני הוא מתעסק ככה, קצת מגרד את פני השטח, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ולכן המשנה ברורה מדבר על יחידים, על אנשים יוצאים מן הכלל, והרב קוק זצ"ל מדבר על תלמידי חכמים שהם צריכים לענות לשאלות וצריכים ללמד אנשים אחרים. אבל אדם שהוא לא כזה, הוא מבזבז את כוחותיו שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בזה שהוא מתעסק על פני השטח בדברי תורה, אחרי שהוא הכשיר את עצמו לחיים, כן? אבל אם הוא יבוא ויגיד, יש לי ירושה, כמו הדוגמה שאמרנו, ואני רוצה כל היום, אז נגיד לא לקרוא תהילים, ללמוד משנה, ללמוד דף יומי, ללמוד קצת יותר, הוא לא תמיד חכם. הוא לא באמת מתקן בצורה רצינית, בצורה מקצועית את הדברים. אם יש דבר אחר שהוא כן יכול לתקן, בזה הוא יבנה את העולם. וזאת הדרכת חז"ל שאני עומד להקריא לכם. יש על פרקי אבות, אנחנו מכירים את פרקי אבות, הרבה מעם ישראל קוראים פרקי אבות עכשיו התקופה הזאת בשבתות. יש בפרקי אבות משנה שאומרת אהב את המלאכה. על פרקי אבות יש הרחבה של חז"ל. קוראים לזה אבות דרבי נתן. זה מודפס בש"ס אחרי מסכת עבודה זרה, בסוף הכרך של מסכת עבודה זרה. זה עוד דברי חז"ל מסביב למשנה בפרקי אבות. דברים של חז"ל. אז על העניין של אהב את המלאכה, אומרים חז"ל, מלמד שיהי אדם אוהב את המלאכה. זה אבות רבי נתן, פרק י"א. אוהב את המלאכה ואל יהי שונא את המלאכה. כשם שהתורה ניתנה בברית, כן, המלאכה ניתנה בברית. שימו לב, מה אומרים לנו חז"ל פה? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במעמד הר סיני, זה הדבר הכי חשוב, נכון? זה הדבר הכי חשוב. אבל אל תזלזל בעשיית מלאכה. שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך. רבי עקיבא אומר, עתים שאדם עושה מלאכה הוא מתנצל מן המיטה. כלומר, אדם עושה מלאכה, וזה מציל אותו מהמוות. כן? זה דומה למה שאומר השולחן ערוך, שכל מי, כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון, מסוכן מאוד. אבל אחר כך יש פה דוגמה עוד יותר חריפה. יש, באמצע, יש פה הרבה מאמרים, זה מאמר אחרי מאמר של תנאים גדולים וקדושים שמשבחים כאן את המלאכה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה. רבי טרפון אומר, אף הקדוש ברוך הוא לא ישועה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. רבי יהודה בן בטרה אומר, זה בדיוק השאלה שאנחנו דנו בה לפני רגע. מי שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? מי שאין לו מלאכה, הכוונה היא לא אדם שפיתרו אותו מעבודה, אלא תראו לפי המשך. אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. כלומר, האדם הזה הוא לא מובטל סתם. או, יש לו חצר, יש לו שדה. אלא הכוונה היא שאין לו מלאכה, אין לו צורך במלאכה. הוא קיבל ירושה כמו שאמרנו. הוא יכול לשבת בשקט ולקבל, יש לו בבנק, הוא אומר, רק מהריבית הוא יכול להסתדר טוב טוב בחיים. אין לו בעיה. אז מה הוא יעשה? נו, אז יגידו לו, שב בבית הכנסת, לפחות תקרא תהילים. תלמד משניות, לא? אומר, יש לך חצר חרבה? יש שם שטח שלא לא מנוצל? שדה חרבה? צמחו שם עשבים קוצים? ילך ויתעסק בה. שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ומה אתה עוד לומר ועשית כל מלאכתך? להביא את מי שיש לו חצרות או שדות חרבות, ילך ויתעסק בהם. רבי טרפון אומר, אין אדם מת אלא מתוך הבטלה. כן, אני אוהב, יש לך שאלה דחופה, כן.
יש לי שני שאלות, דבר אחד, המטרה היא בסופו של דבר זה פשוט להיות עסוק.
לא. אני לא שמת לב למה שקראנו בדברי הרב קוק זצ"ל. המטרה היא לתקן את העולם.
אז כן, אבל...
להוציא את העולם מהתוהו. זאת אומרת, החצר הזאת היא מבוזבזת. אנחנו לא מדברים על זה שבן אדם רואה, יש פה טבע יפה, יער, משהו כזה, תכרות את היער, תבנה שם בניין. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מציאות שהיא קיימת ביישוב האנושי, שיש לך פה חצר שמוזנחת כבר שנים, והיא לא מביאה תועלת לאף אחד. אין שם לא פרחים, לא מקום משחקים, לא טבע, לא כלום. אז זה נקרא בלשון הרב קוק שהוא חלק מן ההוויה היא בשליטת התוהו. יש פה סתם בזבוז. הוא מוציא את החלק הזה של ההוויה לתיקון, אז הוא עושה בזה דבר חיובי. זה נקרא שמלאכה ניתנה בברית. כמובן, הוא גם מתקן את עצמו. כי אם הוא יהיה בטל, אז כן, אין אדם מת, אלא מתוך הבטלה. אבל אנחנו לא מחפשים שבן אדם יעשה, פעם היו קוראים לזה עבודות יזומות. כן? אתה ממציא לו עבודה. לא, אל תמציא לו עבודה. אם אתה רק יכול, אל תמציא לו עבודה. יש כל כך הרבה דברים טובים לעשות בעולם, שעם קצת כושר המצאה, אתה יכול למצוא לו דבר שהוא יביא לתועלת. בדרך כלל גם הדברים שקוראו להם עבודות יזומות, פירוש הדבר שלא באמת היו דחופות, אבל סידרו, אתה מסדר את המקום יפה, ואנשים נהנים אחר כך מהיופי.
ולגבי עוד משהו, שאלה קטנה, מה שאנחנו קוראים עכשיו זה בעצם יכול לסתור לנו, ואנחנו לא קשורים לזה, אבל יכול לסתור לנו את כל העולם החרדי בעקרון.
אנחנו...
זה פשוט...
לא, אתה שואל על העולם החרדי. תראה, העולם החרדי בנוי על עיקרון שרוצים לגדל תלמידי חכמים. אם יהודי יכול לגדול, להיות תלמיד חכם, אז היינו, זה דבר מצוין. זה מלאכה שמעל לכל המלאכות, כן? זה התיקון הכי גדול של העולם. אם מתוך הרצון לגדל תלמידי חכמים, משקיעים בתורה, אבל מזלזלים במי שעושה מלאכה, זה לא טוב. זה באמת, אנחנו יצאנו פה נגד זלזול במי שעושה מלאכה.
זה יכול להיות שמוסים טעות, כי אתה אמרת על עצמך שכל נשמה יש לה ייעוד בחיים.
כן, אז בעולם החרדי היום יודעים שיש צורך לאנשים מסוימים לעסוק במלאכה, יש להם לחץ מסוים מכל מיני סיבות, שאני לא אכנס בהם עכשיו, שקשורות ל... מבנה חברתי מסוים, אבל הם בהחלט, הרבנים המחנכים שם יודעים שלא כל אדם יכול להיות תלמיד חכם, לא כל אדם יכול לעסוק כל היום בתורה. ושזה יש אנשים שמאוד מאוד בריא להם לעסוק במלאכה ולא בתורה. וזה תפקידה. עכשיו, יש להם בעיה, יש להם חסימות מסוימות מבחינה חברתית וארגונית לעשות ביצוע טוב של הדבר הזה. ונאחל להם שהם יתגברו על הבעיות ויצריכו להביא את האנשים באמת למקום הנכון ולכל אחד לתפקידו האמיתי. נכון, נכון, אבל אתה צודק שזה רוב וזה לא יחידים. החרדים רואים את עצמם בתור היחידים של כל העם. בסדר, אנחנו לא באים לדון באנשים אחרים, בואו נתקן את עצמנו. כן, ליבן. כן.
זה לא כזה דבר שכיח של אנשים,
יש הסדר ודברים כאלה, אבל עד השלב הזה באמת מעטים האנשים מבחינת אחוזים, ברקע שבאמת הולכים לתמודי תורה ומשקיעים יותר רוב רובם, מיידות בתמודם, לראות האם הם יכולים לצמוח להיות תמידי חכמים.
נכון, נכון.
יש חיסבון שבא, ואתה צודק, לגבי תיקון עצמנו, כלומר בציבור שנקרא הציבור הדתי, יש לי יותר מדי מחשיבים את העניין הזה של פנסה, וכשרואים שמישהו מתיישב לומד תורה, אז אומרים לו, טוב, יפה שאתה לומד, אבל מתי כבר תפנס את המשפחה? וזה לא טוב, זה הגזמה לכיוון השני. כן? צריך, הרב כאן מנסה לאזן אותנו, ואני ניסיתי לתת לכם תמונה כוללת, יש עוד הרבה דברים בתמונה הזאת, אבל ניסיתי היום לתת לכם תמונה של העיקרון הבסיסי, שצריכים את שני התפקידים בעם ישראל. גם אלה שעוסקים במלאכה צריכים להשקיע באופן רציני בלימוד תורה. קודם כל בתור הכנה, אחר כך יום יום בקביעות עתים לתורה, אבל אסור שיזלזלו אחד בשני. צריך להיות שיתוף פעולה. צריכה להיות הערכה כלפי כל יהודי שמסוגל ומתאים לו ללמוד תורה ובאמת להמשיך בדרך הזאת של תיקון העולם הרוחני. רק לדעת שאלה באמת מיעוט, וצריכה להיות הערכה גדולה כלפי כל יהודי שעושה מלאכה. ובאמת הרבה גדולי ישראל התייחסו ככה. יש דברים של גדולי ישראל, איך שהם העריכו יהודי שבא ועובד ומתקן דברים. אין לנו הרבה זמן, אבל אני יכול לספר לכם כל היום סיפורים על דברים כאלה. יש יהודים נפלאים, יהודים שהם באמת קשורים. לומדים טובה, יראי שמיים, מתפללים, מקיימים מצוות, אבל מפרנסים את המשפחה בצורה טובה. ויש כל מיני פרנסות. קראתי פעם יהודי צדיק, איך הכרתי אותו? כי יצאתי מהבוקר כשהגיעה המסעית שאוספת את פרחי הזבל, והיהודי הזה עם זקן ארוך, הוא היה זה שהוציא את הפחים למסעית. כך הוא פרנס את המשפחה שלו. יהודי צדיק נפלא. הוא עבד רוב היום. טוב, יש אנשים שהתיקון שלהם הוא לאסוף את הזבל שלנו. זה גם תיקון לתקן את העולם. אם הזבל היה מתפזר, זה היה חמור מאוד. יש אנשים שיש להם תיקון לעשות כל מיני דברים, לבנות בניינים, לעסוק במדע, בפיזיקה, בביולוגיה. יש הרבה תיקונים לעשות בעולם. וגדולי ישראל באמת מתייחסים בהערכה ובאהבה ובהתייחסות מאוד מאוד חיובית לכל מי שעוסק בתיקון עולם בצורה חיובית. אנחנו צריכים לברר בשיעורים הבאים האם באמת כל דבר שנחשב היום לפרנסה מכובדת הוא באמת תיקון עולם בצורה חיובית. כי יש לצערנו דברים שמקובלים לעשות אותם והם לא כל כך חיוביים. ויש דברים שהם חיוביים, אבל תלוי איך עושים ומה עושים. אז זה מה שאנחנו נעסוק בעזרת השם בשיעורים הבאים, במקצועות שונים, בכיוונים שונים בדברים האלה. אבל היה מאוד חשוב לקבוע פה את היסוד הזה. כן.
יש מקצועות שהם לא ראויים, אפשר?
כן, יש מקצועות שהם לא ראויים בדרך כלל, לא בגלל, אני הרי הבאתי דוגמה שיהודי שעשה פחי זבל. זה לא נקרא מקצוע לא גרוע. זה יהודי עושה דבר שחשוב, חייבים לעשות בעולם, והוא מתפרנס מזה בכבוד. אין שום בעיה עם זה. יש, אם יש מקצוע שהוא לא גרוע, זה בגלל שיש מקצוע שיש בו תקלה מבחינה רוחנית. ואנחנו ניתן לזה דוגמאות בשיעורים הבאים. זה יהיה המשך הסדרה בעזרת השם. בינתיים, חשוב לדעת, כן? אומרים, כתוב בפסוק, יגיע כפיך כי תוכה על אשריך וטוב לך, אומרים חז"ל, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. זה דבר מאוד חשוב וצריך לדעת את זה, וצריך לדעת עם זה, את הקשר של זה לדברי תורה, ואת החשיבות בקביעות בתורה, וכמובן את ההערכה של אלה שהיגיעה שלהם היא בתורה. אז אני מקווה שהצלחתי לתת את הדברים בצורה מאוזנת, נמשיך בנושא בשבוע הבא בעזרת השם.